אהלן, שלום לכולם.
אהלן.
כאן גלית ועמיתי. בפרק הזה נתעסק בשאלה, האם לדעת לריב נכון, זה כל הסיפור בזוגיות פרק ב', האם כשנדע לריב נכון, אוקיי? זה ככה במרכאות, לריב נכון, זה מה שייצר לנו הצלחה בפרק ב'. זה מה שיביא אותנו לזוגיות ככה טובה ויציבה. ונתחיל רגע בלהבין בכלל מה זה אומר לריב נכון. לריב נכון זה מין איזשהו ביטוי כזה שאנחנו שומעים אותו הרבה. הרבה מאוד זוגות מגיעים אלינו ואומרים לנו, אנחנו רק רוצים ללמוד לריב נכון. וזה חשוב לריב נכון. זה באמת חשוב. זה באמת נושא חשוב. אז מה זה אומר באמת לריב נכון? אז אני חושבת שקודם כל בעיניי לריב נכון זה אומר לפני הכל שאנחנו נשארים ביחד. נשארים זוג. זאת אומרת, רבנו, התרחקנו, היה בינינו מה שהיה, ועדיין בסוף הריב אנחנו נשארים ביחד, אנחנו נשארים זוג. ולא רק שאנחנו נשארים זוג, אלא שאנחנו עוברים הלאה, מתקדמים, בלי משקעים. כי הרבה מאוד פעמים אנחנו רבים, ובסוף חוזרים, יוצאים מהריב הזה, אבל נשארים עם משקעים כאלה כבדים, שאנחנו נושאים אותם הלאה, ואז בריב הבא אנחנו שוב מעלים אותם, ואחר כך שוב מעלים אותם, מין איזה חשבונאות כזאת ממנה, פתאום אנחנו מביאים כל מיני דברים מהריב ההוא, לשיחה הזאת, ואחד היכולות המשמעותיות, הם להיות מסוגלים באמת לצאת, מריב כזה, בלי משקעים. אז זה קודם כל בעיניי דבר ראשון, המשמעות של לריב נכון.
אילו, את אומרת לצאת בלי משקעים, אני תוהה לעצמי האם זה תוצאה או שזאת בחירה. זאת אומרת, רבנו, אבל לא הסכמנו על משהו והגענו לכדי מצב שאנחנו רבים. זה לא שיחה נעימה ונחמדה של חוסר הסכמה, אלא רבנו, בסדר?
Okay.
ואני נעלבתי אולי ממשהו. עכשיו השאלה, מה זה אומר לצאת בלי משקעים? כי בכל זאת נעלבתי.
Okay.
אז איך אני יודע שיצאתי בלי משקעים, או אני חושב אולי מה שיותר חשוב, כי כנראה נצא עם איזה משהו, זה איך לשחרר את הדבר הזה שקרה בריב הזה.
נכון.
וגם לא לגרור את זה, אפילו לא ליום שמחורת, אני אגיד, אבל בטח לא לגרור את זה לריב הבא.
בדיוק, בדיוק. לזה בדיוק התכוונתי. והדבר הבא, מעבר לזה שאנחנו בסופו של דבר חוזרים להיות זוג בסוף הריב הזה, ולא מתפרקים, זה סגנון הריב, זה איך אנחנו מדברים בינינו. הרי כשאנחנו רבים, אנחנו מאבדים את זה, מאבדים את זה הרבה פעמים. ואנחנו לא רוצים לאבד את זה, אנחנו רוצים לשמור על איזשהו סגנון שיש בו מה שנקרא שפה נאותה, אתה יודע, בלי כללות, בלי גידופים, לא, האם זה תמיד נצליח, אני לא יודעת, אבל אנחנו כן רוצים לשים לב למה לדרך שבה אנחנו מדברים. זה לא מגניב לקלל, לנבל את הפה וכמה שאני עצבנית וכו'. עכשיו, אם צריך בשביל זה לעבוד עם עצמי על איזשהו ויסות, על יכולת להרגיע, אז נעשה את זה, כי הדבר הזה, הדרך שבה אנחנו מדברים היא חשובה. נכון, יש פה כל מיני, זה לא שחור ולבן. כי יכול להיות שבעיניי אתה, אני אומר לך, מה אתה צועק? ואתה אומר לי, אני בכלל לא צועק. ואני חווה את זה כצעקה. צריך לשים לב שאין פה באמת כל מיני מניפולציות של, אני מין כל דבר, אני, אתה יודע, מותר לכרוס ולדבר חזק, לא כל דבר זה צעקה, אבל אנחנו יודעים למה אנחנו מתכוונים. אני מניחה כשאנחנו ממש הולכים למקומות שגם אנחנו אחר כך לא אוהבים בעצמנו. ומתביישים בהם גם, לא, אנחנו לא נהנים מזה, אנחנו בדיעבד מצטערים שככה התבטאנו ודיברנו.
זאת אומרת, שפה נאותה, אני אוסיף שזה לא רק המילים. זאת אומרת, הרבה פעמים השפה שלנו באה לידי ביטוי בשפת הגוף, בטון הדיבור, בעוצמת הדיבור, באינטונציה של הדיבור. אני יכול להגיד מילים מאוד יפות, בזלזול מאוד רב. ואני יכול כאילו להגיד מילים קשות בצורה נעימה שתעבור טוב. זאת אומרת, זה לא בהכרח התוכן, אלא יותר כל המסביב שלו שעובר.
וגם עוד דבר שאנשים מדברים עליו כשהם מדברים על הריב נכון שעולה בראשם, זה לא להשתמש ככה בחולשות אחד של השני. זאת אומרת, אתה מכיר אותי טוב, אני מאוד כנה איתך ומספרת לך דברים חולשות שלי, דברים שאני לא אוהבת בהם, או איזשהו, אתה יודע, אני משתפת אותך בכל, ואז בעת הריב, אתה משתמש בזה נגדי. אתה פוגע, או אנחנו אומרים אחד לשני דברים שנוגעים בדיוק בנקודות הכי כואבות. וזה משהו שהוא מאוד מייצר חוסר ביטחון. לא, בא לי לספר לך, אחר כך אתה תשתמש בזה מה שנקרא כנגדי. אז אנחנו רוצים, אז לריב נכון, זה באמת להשתדל או להיזהר. לא, לא, אחד, לא להשתמש בדברים שאנחנו יודעים שהם חולשות של בני הזוג, ולא לגעת בפצעים האלה כואבים. אז זה גם כאן משהו שמגדיר איזשהו שיחה או איזשהו ריב נכון.
כן, וזה הולך לעוד כיוונים בעיניי. אחד מהם זה שהרבה פעמים אנחנו מכניסים את הבן זוג בריב לאיזה משבצת שלנו לא נעימה, ואנחנו אלה שבכלל עושים את זה. זאת אומרת, אני זוכר כל מיני תחושות שהיה לי בשיחה איתך, שפתאום אמרתי לעצמי, הנה, את מדברת אליי כמו גרושתי. עכשיו, את לא דיברת כמוה, אבל אני פתאום זה התחבר לי לאיזה מקום, ואז אני עושה את זה לעצמי, את מה שאמרת. אני כאילו נוגע בנקודות רגישות, אבל זה בכלל אני עושה את החיבור. אז גם זה צריך לשים לב, כי לפעמים נראה לנו שהבן זוג עושה, אבל זה
החיבור שאנחנו עושים.
כן, זה בכלל
פרשנות. האמונות שאנחנו מביאים פנימה.
ודבר שני שאני אגיד, זה שצריך גם להיזהר מהעקיצות, לאו דווקא כי אמרתי איזה משהו מאוד רגיש, אלא מכל מיני עקיצות כאלה, שככה לפעמים הן יכולות להיות מצחיקות, אבל תוך כדי ריב הן עלולות לפגוע. כל מיני חולשות קטנות כאלה שיש, זה לא איזה משהו סוד מדינה שסיפרתי.
כן,
סתם, נכון. אגיד, אני, אם יש בינינו איזשהו קטע שנמשך על זה שאת מאחרת, נגיד. ועכשיו באיזשהו ריב אני פתאום משתמש בדבר הזה, אז זה עשוי או עלול לפגוע, כי זה לא קשור. ובהקשר הזה אני אגיד גם ציניות, היא משהו שמאוד, מאוד, זה מין הקיצה כזאת, כל הקיצות האלה, הם גם כן איזשהו שימוש שפוגע ביכולת שלנו לדבר, כי אני, זה כאילו הופך את זה לאיזה משהו אישי פתאום, זה כאילו פתאום נגדי הדבר הזה, פתאום משהו שלא מוצא חן בעינייך בי, זה כבר לא קשור לנושא, זה כבר פתאום אני. וזה אני חושב החלק ש...
ויש עוד דברים, נכון? ויש עוד דברים של ריב נכון. אנחנו רגע ככה, אני מזכירה, אנחנו מדברים רגע על מה זה לריב נכון. האם זה כל מה שצריך בזוגיות פרק ב', תכף נדבר, אבל בהחלט אנחנו צריכים לשאוף לכל הדברים האלה שאנחנו מדברים אליהם. לא, בואו, אבל בואו גם נהיה, בואו גם נהיה עם כנים. אנחנו, כשאנחנו רבים, לפעמים אנחנו לא מוארים. ועדיין הדברים האלה הם חשובים, וככל שנצליח לעשות אותם, יהיה לנו יותר טוב. גם כך אנחנו מתעודדים כל כך הרבה דברים בפרק ב', לפחות שנדע מה שנקרא לריב נכון. אז לריב נכון זה מה שאמרנו, ויש פה עוד כמה דברים שאני חושבת עליהם. הרבה פעמים בריב אני ככה, כשאנחנו מדברים, אז אנחנו מייצרים איזה הכללות כאלה. אני מסתכלת עליך ואני אומר, אני מייצרת איזושהי זהות שהיא אתה, איזשהו משהו שהוא מייצג את כל כולך. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על הדבר עצמו שקורה ברגע הזה, על הוויכוח שיש בינינו, אלא מייצרים איזה הכללה כזאת. אתה, לא יודעת, אף פעם לא מקשיב לי, אתה מניפולטיבי, אתה מרצה, אתה איזושהי משהו שהוא מייצג את מי שאתה ברמת הזהות. וזה לא נכון, כדי לריב נכון, אנחנו צריכים רגע לשים בצד את ההכללה הזאת, ולדבר על העניין שלשמו דיברנו, וזו טעות שהרבה פעמים אנחנו עושים. אנחנו מי נכנסים לאיזשהו משהו גדול כזה, בוא נדבר על מה שקורה פה עכשיו. נפריד בין האדם, בין ההתנהגות של האדם, לבין הזהות שלו.
זאת אומרת פה שני דברים שאני לא תמיד הם מתחברים, לפעמים כן. זאת אומרת, אחד זה הכללות, תמיד, אף פעם לא, כאילו כל האלה, שזה באמת קצת מייאש וכבר לא קשור לתוכן השיחה. והשני, זה שבעקבות איזו התנהגות שלא מוצאת חן בעיניי, יש לי איזו דעה על מי שאת, על מה שאת, על האופי שלך, שזה להפוך באמת, להפוך את ההתנהגות לזהות. שני הדברים האלה, הם באמת לא מאפשרים לנו לקיים שיחה, כי שוב, זה מתחבר למה שאמרתי קודם, אנחנו פתאום כבר לא מדברים על הנושא. פתאום אנחנו מדברים עליי, או עלייך, או על הדעה שיש לי עלייך. זה כבר לא קשור בכלל לנושא.
בדיוק כך, וגם, אגב, אם אמרת אז על מי מדברים, אז לריב נכון זה גם לדבר עליי, על מה אני מרגישה, על החוויה שלי, לא עליך, לא, לדבר עליי, מה אני מרגישה, ולא להניח הנחות לגביך, שאתה, להניח שאני יודעת מה אתה חושב, מה אתה אומר, אלא באמת להיות מסוגלת בריב, לא, להקשיב לך, ולא להניח שאני יודעת, ולדבר על עצמי. וזה חשוב, זה חשוב, זה קשה לפעמים בריב, כי אנחנו נורא בסערות, אבל אם נזכור שאנחנו לא באמת קוראי מחשבות, ולא יודעים מה קורה בצד השני, ואנחנו פה בשביל לדבר, אבל בוודאי גם להקשיב, וכבר אמרנו לא פעם, איך מקשיבים? עם איזה איבר בגוף מקשיבים? עם הפה, סוגרים אותו, זאת אומרת, כדי לריב נכון, אנחנו גם צריכים להקשיב, ולהיות מסוגלים לא להגיד לצד השני עוד דבר, זה לא נכון מה שאתה אומר, אני יודעת יותר טוב ממך. זאת אומרת, הרבה פעמים בן הזוג בא ואומר, אבל זה לא נכון, בשיחה, זה לא נכון, אני חושב אחרת. ואז אני אגיד לו, לא נכון, אתה לא חושב אחרת, אתה לא אומר את האמת, אתה לא מבין את עצמך, אתה לא כנה, זה לא מה שזה. איך יכול להיות שאני יודעת יותר טוב ממך? זאת אומרת, יש איזו נקודה שאני צריכה להאמין לך, שאתה לא משקר פה, ולא, ואומר לי את האמת, ואתה יודע יותר טוב כנראה מה אתה מרגיש וחושב ממני. למרות שלפעמים, אתה יודע, הנטייה היא בדיוק הפוך לעשות.
כן, אז נגעת פה בכמה נקודות, אני חושב, שהאחרונה היא מתחברת באמת לעובדה שהחוויה שלנו, היא בסך הכל החוויה שלנו, והיכולת שלנו לזכור את זה, ולא לחשוב שהחוויה שלי ונקודת המבט שלי, למרות שזה נראה מאוד אמיתי, זאת אומרת, בזמן אמת, כמו שאת אומרת, כשאני נעלב, או כשאני חושב שקרה משהו, אז זה מה שקרה מבחינתי, לא קרה משהו אחר. וזה לפעמים מפתיע עד כמה בריב הזה או בוויכוח, תמונת המציאות של בן הזוג שונה. ואז כל אחד מאיתנו מרגיש שהשני לא אומר את האמת, לא נעים לו להגיד את האמת, הוא לא מודע לעצמו, זה יכול ללכת לכל מיני מקומות. ובמקום לקבל את העובדה הפשוטה שאנחנו שונים, והחוויה שלנו את המציאות שונה, כי ככה זה בני אדם, אנחנו מנסים להצדיק בכוח את נקודת המבט שלנו. וזה משהו שהולך ומקצין ומייצר בעצם מצב שאף אחד לא מקשיב. מה שנגעת בנקודה האחרונה, שבסוף, בסוף, 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 אם אתם רוצים לדעת איך לריב נכון, זה להפסיק לדבר. ואת הדרך הכי טובה לריב, בניגוד למה שאנחנו חושבים, בניגוד לאינסטינקט של להשתיק את השני,
לדבר יותר חזק, כן, להשתיק.
זה להפסיק לדבר. בשנייה שאני אפסיק לדבר, לא כהתרסה, אלא אני אסגור רגע את הפה ויקשיב למה שאת אומרת, סביר להניח ש-99% מהריבים פתור ברגע.
ואחר כך אני אשתוק ואני אקשיב למה שאתה אומר.
כן, זה יקרה מאליו. ברגע שאנחנו נותנים לבן הזוג שלנו להגיד את מה שיש לו להגיד, ואנחנו באמת מקשיבים, אז אין צורך בכל הדרמה. כי ברגע שאנחנו מרגישים מוקשבים, אז משהו בגוף נרגע פיזית, משהו בטון הדיבור נרגע פיזית. כל האנרגיה של השיחה משתנה כשאחד מאיתנו מקשיב. ואז השאר כבר יקרה, זה כבר...
אז זה בדיוק כך. אז כל הדברים האלה הם באמת, הם באמת מה שנקרא לריב נכון, אלה החוקים ואלה הכללים אם תרצו. גם לחזור בסוף להיות זוג, גם לשים לב לסגנון הדיבור, דיברנו על זה, גם להפריד בין הזהות של מי שאני רב איתו לבין ההתנהגות, לא לעשות הכללות. גם לדבר על עצמי, לא להניח הנחות לגבי בני הזוג, לא לחפש את המקומות האלה שבהם אנחנו...
אני רוצה לתת רגע דוגמה, כי זה מאוד טריקי הדבר הזה שאמרת.
אוקיי.
זאת אומרת, מה זה לדבר על עצמי? כל פעם שאני, נגיד משפט שאומר, כל פעם שאני מדבר על הנושא הזה, אז את לא מקשיבה לי. זה כאילו דיברתי על עצמי, אבל זה לא באמת נכון. כי מה שאמרתי, זה שעשיתי הכללה, והתייחסתי למה שאני חושב שאת עושה. ובמקום זה לדבר על עצמי, זה להגיד, תקשיבי, כשאני מעלה את הנושא הזה, אני מסתכל עלייך, והתחושה שלי זה שאת לא מקשיבה. זה כאילו אותו משפט, אבל זה לא אותו משפט. כי פה אני מתאר את התחושה שלי ואת החוויה שלי, ולא קובע עובדות עלייך. אני לא אומר, את לא מקשיבה. אני אומר, כשאת לא מסתכלת עליי, החוויה שלי זה שאת לא מקשיבה לי. אני מדבר על עצמי. וזה ההבדל הדק לכאורה, אבל האמת שהוא הבדל של מהות. זה לא הבדל של סמנטיקה, זה הבדל של מהות. כשאני לא מאשים ולא מבקר ולא מניח ולא מפרש את ההתנהגות, אלא רק מתאר את החוויה שלי מההתנהגות הזאת, אז הרבה יותר קל לך להקשיב. והאמת שזה גם הרבה פחות פוגע. אני מדבר על עצמי, גם מה שאני אומר לא פוגע בי. כשאנחנו אומרים, את לא מקשיבה לי, אני נעלב מזה. אבל כשאומרת, תקשיבי, את לא מסתכלת עליי, וזה גורם לי לחשוב שאת לא מקשיבה. גם כשאני אומר את זה, אני לא נעלב, אני בסך הכל משתף אותך במשהו.
ואלה באמת כל הדרכים לייצר, או מה שנקרא, שאנחנו מצליחים לעשות את זה, אנחנו מצליחים לריב נכון. אני חושבת שיש פה עוד דבר, שהוא מאוד רלוונטי במיוחד, במיוחד בזוגיות פרק ב', וזה שאנחנו צריכים לזכור, או רוצים לזכור שבסוף, הרי בסוף אנחנו שנינו הורים, או בדרך להיות הורים, בסוף מדובר על הילדים שלנו, זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו רבים על משהו שקשור לילדים, איכשהו במישרין או בעקיפין, והרגישות של כל אחד מאיתנו, או של אחד מאיתנו, כהורה לילדים, או לדברים שנוגעים לילדים שלו, היא גבוהה. עכשיו, וצריך לזכור את זה. כשאני באה לדבר איתך על הילדים שלך, או כשאתה באה לדבר איתי על הילדים שלי, או על משהו שקורה בבית, או על הפחדים שלי, או על החששות שלי שקוראים לילדים, בסוף אנחנו מדברים בצד השני נמצא ההורה. ואנחנו מדברים כרגע על הדבר שהוא הכי בציפור נפשו, ועל המקום מאוד מאוד רגיש אצלו. עכשיו, באופן פרדוקסלי, אנחנו אלה שיכולים להבין אחד השנייה הכי טוב. כי אנחנו בעצמנו גם נמצאים בסיטואציה הזאת. ולעלות ולדבר על כל מה שקשור לילדים, זה באמת באמת משהו שהוא רגיש מאוד בשביל הורה, וצריך לזכור את זה. כי הרבה פעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו אומרים דברים על הילדים, שאם אנחנו, אם היית אומר לי את זה, הייתי זורקת אותך מכל המדרגות, או הפוך. זאת אומרת שכדי לריב נכון, אנחנו צריכים להביא פנימה בפרק ב' את ההבנה הזאת, ואת הרגישות הזאת, ולזכור שבסוף אנחנו לא מדברים פה על עסקים, מדברים על ילדים. וזה חשוב, חשוב לזכור את זה.
נכון, זה נכון מאוד מה שאני אומר, זה נקודה רגישה בוויכוחים שנעים סביב הילדים, שם באמת יש רגישות יותר גבוהה, ויש פה עוד נקודה, אני חושב, כי הרבה פעמים כשהם פותחים את זה עם זוגות, אז אנחנו אומרים דברים יחסית, אני אקרא לזה קשים או אפילו פוגעניים על הילד של בן הזוג, ואנחנו מצדיקים את זה לעצמנו בזה שהוא באמת כזה, ואנחנו מצדיקים את זה לעצמנו בזה שהילדים שלי הם לא כאלה. ולכן אין סיבה שאתה כאילו, יש משהו לא סימטרי הרבה פעמים בחוויה הזאת, שזה הילד שלי הוא זה שפוגע, ואת זאת שנפגעת, והפוך אין את זה. ופה, אני חושב בהקשר הזה, עוד יותר בולט מה שדיברנו, שהיכולת שלנו לדבר על החוויה שלי כתוצאה מההתנהגות של הילד. לא לעשות את ההכללות, אלא לדבר על המקרים הספציפיים, לא להפוך את ההתנהגות של הילד לזהות של הילד, שמסוגלים לעשות את זה על מול הילד של בן הזוג, אז זה עוד יותר מאפשר את הריב הנכון או את השיחה הנכונה, וכשלא עושים את זה, זה עוד יותר מפוצץ. כי זה פעם אחת שתגידי לי שאני עצלן או שאני לא יודע מה, אבל אם אני אשמע אותך אומרת על הילד שלי שהוא עצלן, בגלל שלדעתך הוא היה צריך לעשות משהו שאני בכלל לא חושב שהוא היה צריך לעשות, אז אני לא מסוגל להמשיך להקשיב. וזה פה הקושי הזה. זאת אומרת, שאנחנו באים לדבר על הילדים של בני הזוג, אנחנו צריכים מאוד להקפיד שאנחנו לא עושים את ההפיכה הזו של התנהגות לזהות ואת ההכללות, ואנחנו צריכים לשים לב, כמו שאמרת, שאנחנו מדברים על ציפור נפשו של מישהו, ולדבר על זה קצת יותר בעדינות, עם קצת יותר חמלה, קצת יותר ברגישות, כי המטרה שלנו זה שבן הזוג יוכל לשמוע. אנחנו לא אומרים את זה בשביל לפגוע בו, בשביל לפגוע בילד, שאנחנו רוצים באמת לשתף אותו.
נכון, זאת אומרת שזה מיומנויות תקשורת בפרק, הם תמיד נכונים בזוגיות, דברים שאנחנו מדברים עליהם בפרק ב', הם ממש ככה מגיעים, נקרא לזה, לדרגת אמנות, אבל או באמת לוקחים אותם עוד שלב של רגישות מאוד מאוד גדולה, כי נסיבות החיים שלנו הם מאוד רגשיות. ויחד עם זאת, אני רוצה עכשיו לשים פה את החלק השני של הפרק הזה, וזה אוקיי, אז אנחנו יודעים לריב נכון. עבדנו, לפעמים עובד לנו יותר, לפעמים עובד לנו פחות, אבל בגדול אנחנו יודעים לריב נכון. אנחנו חוזרים להיות ביחד אחר כך, אנחנו יודעים להתקדם מעלה, אנחנו מצליחים איכשהו לשמור על לבסט עצמנו ולשמור על טון הדיבור, אנחנו צריכים לא לגעת ככה בפצעים, אנחנו צריכים להקשיב אחד לשני, עולה אולי, יורד, התעצבן, אבל איך שאנחנו צריכים להחזיק את זה, אנחנו מגדירים את עצמנו כזוג שבסוף יודע לריב נכון. האם זה כל מה שצריך בפרק ב', רק שתהיה לנו תקשורת טובה, שנוכל לדבר על הכל, שנוכל לריב נכון, האם זה כל מה שצריך בשביל להצליח? ופה אני רוצה כבר לשים את התשובה שלי, האמיתית והכנה, ולא, לא, הכל בעיניי זה תקשורת. זאת אומרת, זה שאנחנו, יש לנו תקשורת מצוינת, ואנחנו יודעים, שוב, לריב נכון, אני גם אומרת את זה במרכאות, כי זה מין ביטוי כזה, זה לא אומר ש... נצליח לצורך העניין בזוגיות הזאת, כי יש עוד דברים, במיוחד בפרק ב', שהם לא רק תקשורת. ולמה אני מתכוונת? יכול להיות שהצלחנו. יכול להיות שאנחנו רבים מצוין, רבים נכון, מקשיבים, אבל נגמר הריב או נגמר הדיון הזה, ולא התקדמנו לשום מקום, כי בסוף אף אחד מאיתנו לא לקח את הדברים שדיברנו, נגיד סיכמנו על משהו, דיברנו על איזשהו משהו שאנחנו רוצים לעשות, יוצאים מאיזושהי מהשיחה הזאת, אתה צריך לעשות משהו ואני צריכה לעשות משהו, ואנחנו לא עושים. ואז אנחנו נשארים, אוקיי, דיברנו נורא יפה, ניהלנו ריב נכון, אבל לא התקדמנו, כי אף אחד לא עשה משהו אחר בהקשר שדיברנו עליו. אף אחד לא התקדם, זאת אומרת, לא הייתה איזושהי עשייה. עכשיו, ואז יופי, נשאר, יכול להיות שאפילו התרחק, כאילו, אתה יודע, כל אחד בענייניו, מדברים יפה, רבים יפה, אבל לא מתקדמים. ואחד הדברים בפרק ב' זה שאנחנו נהיה גם בעשייה. ואני חושבת שזה נושא מאוד מהותי, כי לקשורת לבדה, היא לא מספיקה. ממש ככה.
נכון, נכון. את אומרת בעצם, שזה שאנחנו יודעים לדבר יפה, או לדבר בצורה טובה ולגמור את השיחות האלה בצורה נעימה, זה לא מספיק בשביל שנשאר ביחד. כי בסוף יש גם נגעת בנקודה של אוקיי, אז אם אנחנו כבר מסכמים משהו, אז גם בוא נראה שזה קורה, ולא סתם דיברנו את עצמנו, מה שנקרא, למוות ולא קרה כלום עם זה. ובהקשר הזה אני רק אגיד שהכוונה היא כל אחד מול עצמו.
נכון.
זאת אומרת, זה לא הופך להיות עכשיו שאני מודד לך ואת מודדת לי את המעשים, אלא ברמה האישית, דיברנו על משהו, הבנתי משהו מהשיחה, הבנתי שאני רוצה לעשות איזשהו שינוי, אז ללכת ולעשות אותו. גם אם הוא לא נעים וגם אם הוא לא קל, לעשות את הצעד הראשון, אחרי, וכמה שיותר קרוב לשיחה שעליו ידובר, אפילו הייתי אומר למחרת בבוקר או לשעה אחר כך, הצעד הראשון הזה הוא קריטי בשביל לייצר איזושהי תחושה של אפקטיביות של השיחה, ולא רק שהיא הייתה טובה. ומתחבר בעיניי לפה עוד משהו. לדעת לא לריב נכון, יושב בעיקר על איזושהי מוטיבציה שנקרא לה בריחה מסבל. זאת אומרת, אם אנחנו רבים לא נכון, אז זה מאוד, זה כואב, זה לא נעים, זה פוגע, זה מייאש, זה מתסכל, זה מייצר תחושות שליליות. ואנחנו רוצים להימנע מהתחושות השליליות, וכדי להימנע מהתחושות השליליות, אנחנו אומרים, בוא נלמד לריב נכון. ואז לא יהיה לנו תחושות שליליות. זאת מוטיבציה שמאפשרת לבני אדם בדרך כלל לעשות את הצעד הראשון. אבל היא לא מאפשרת להגיע למטרה. כי בשנייה שזה מפסיק לחוב, אני מפסיק לזוז.
בדיוק.
ומה שחסר בשביל להצליח להמשיך את הזוגיות הזאת ולהפוך את זה למשהו שמתקדם קדימה וכל הזמן בתנועה וכל הזמן בהתקרבות, זה להוסיף פנימה מוטיבציות של מה שנקרא לקראת משהו שהוא טוב. אנחנו הולכים לאיזה מקום טוב.
משהו שירגש אותנו.
זאת אומרת, חשוב מאוד, ואנחנו מדברים על זה בכל מיני הקשרים, וגם פה זה עולה, חשוב מאוד שיהיה לנו איזושהי שיחה שהיא מסתכלת על ה... עתיד שלנו, על המצב המיטבי שלנו, על התסריט הדמיוני הטוב, התסריט המעולה, האופציה הכי טובה שאנחנו יכולים לדמיין, חשוב שנדבר עליה, שנתבונן בה, שנחווה אותה ביחד, שתהיה שיחה כזאת, שיהיה לנו איזה וואו כזה, שאנחנו אומרים, כאילו, וואו, אני רוצה להיות איתך, אני רואה לאן זה הולך, זה מרגש אותי, לשם אנחנו הולכים, אני רואה שאת רוצה ללכת לשם, אני רואה שאני רוצה, יש משהו שמייצר חיבור שהוא הרבה מעבר לבעיות הקטנות של החיים, ולריב הבא של החיים, ולעוד איזה פיץ' אפקס, זה משהו גדול יותר.
זה נכון, זאת אומרת שאם אין לנו איזושהי תמונת עתיד מיטבי, או איזושהי תמונת חזון גדול, אז אנחנו נתחרבש עם עצמנו, ואנחנו לא נתקדם כנראה, והזוגיות הזאת, לא יודעת מה יצא איתה, כי יופי, יש לנו תקשורת טובה, אבל אם אנחנו בכלל לא יודעים לאן אנחנו רוצים ללכת, ואפילו לא, אין לנו משהו משותף בינינו, ואנחנו חיים מרגע לרגע, מיום ליום, יהיה בסדר, מחר עוד יום ומחר עוד יום, ואין לנו איזו חשיבה כזאת, אין לנו איזה חזון משותף, אנחנו לא נצליח בזוגיות הזאת. זה לא מספיק שאנחנו יודעים מה שנקרא לריב נכון. אני יכולה לתת דוגמה. נניח, ומזוגות שנמצאים אצלנו, נגיד, אנחנו כל הזמן רבים כי אני חושבת שאתה מדבר יותר מדי עם גרושתך. אני חושבת שאתה עוזר למידה. אני חושבת שהיא מעורבת יותר מדי בחיים שלך, שאתם מדברים ביניכם יותר מדי פעמים ביום, שאתה עושה בשביל הדברים, זה מעצבן אותי. כל נושא הגרושה זה נושא, ואתה אומר, רגע, אני עושה את זה בשביל הילדים, וזאת, אין לי את הכלום, אבל זאת אמא של הילדים שלי, ואני רוצה לעזור לה, וכו'. ואנחנו רבים על זה, ומגיעים ל... למקומות מאוד לא יפים, ואנחנו רוצים ללמוד לריב נכון. אז אוקיי, אז זה אחד, למדנו מה שנקרא לדבר על זה, לריב נכון, לא להגיע לעוצמות ולדברים הלא יפים שיוצאים מאיתנו. יופי, אחלה. ו?
איך אני נפטרת מהתחושה שאתה יותר איתה מאשר איתי?
כאילו,
אוקיי, בדיוק, אני יכולה למשל, לשתף אותך למשל, בזה, בצורה יפה וטובה. ו?
גם זה, וגם שזה כל אחד עם עצמו, וגם, אוקיי, מה קורה בזוגיות שלנו מעבר לזה? נגיד את זה הצלחנו, האם זה אומר שזהו, אנחנו יודעים לדבר על זה, אני אפילו מקשיב לך, אני מבין את הקושי שלך, את מבינה את הקושי, אנחנו יוצאים מהשיחה הזאת בטוב. עכשיו יש שני דברים שקורים, בדיוק, יצאנו מהשיחה בטוב, אז זה לא שרק הקשבנו אחד, מספיק שרק הקשבנו, אלא גם סיכמנו על איזה משהו, כי בכל זאת אנחנו רוצים להתקדם. אוקיי, שאני עושה אחרת, שאתה עושה אחרת, עכשיו צריך ללכת וגם לעשות את זה כל אחד, ולא להשאיר את זה רק ברמת שיחה, זה דבר אחד שאמרנו קודם, והדבר שאתה אמרת באמת, זה אחלה, למדנו לריב על זה, אנחנו יודעים לדבר, רוצים השיחות האלה בטוב ונשארים זוג. לאן אנחנו הולכים? מה העתיד המשותף שלנו? כשאנחנו מסתכלים קדימה, איזה תמונה אנחנו רואים? איזה ערכים יש שם שחשוב לנו להשיג? מה הדבר הזה שכל כך מרגש אותנו שבשבילו אנחנו רוצים להיות ביחד? אם אין לנו את זה, לא יעזור שאנחנו יודעים לדבר. אוקיי? וזה משהו שאני אני, אני, אני רוצה להגיד, כי אנשים בטוחים שהם ידעו לריב נכון, הם, זהו, נפתור, נוכל לדבר על הכל, הכל יהיה בסדר. אנחנו הראשונים שמדברים על זה, שצריך לדעת לדבר על הכל, ולשים את הכל על השולחן, ולהיות מסוגלים לדבר על זה. ויחד עם זאת, צריך להוסיף לזה עוד דברים, כמו שאמרנו.
כן, זה מתחבר לי קצת לכמו ההבדל בין, מה ההבדל בין למה אנחנו לא צריכים להיפרד, לבין למה אנחנו כן צריכים להיות ביחד. זאת אומרת, על הריב נכון זה קצת להסתכל על למה אנחנו לא צריכים להיפרד. מה שהוא מעבר זה להגיד, אוקיי, אז למה כן? בשביל מה לעבור את כל הדרך הזאת? מה אני ארוויח מהזוגיות הזאת, ממך, לחיים שלי, לחיים של הילדים שלי? מה אני אקבל מזה שאני לא יכול להשיג מישהי אחרת בדרך אחרת, שאני חייב אותך פה? ההסתכלות הזאת היא כאילו שמה לי את התשובה לשאלה למה כן אני רוצה להיות איתך, ולא למה שלא ניפרד, כאילו. וזה בדיוק ההבדל בין לריב נכון לבין הדבר הנוסף הזה. אז נכון, כל עוד האווירה נעימה והתקשורת טובה, אז אין סיבה להיפרד. אבל בסוף, כמו שאת אומרת, גם החיים הם החיים, ואנחנו נורא רוצים לריב נכון, אבל לפעמים זה לא מצליח. ולפעמים אני כן נעלה, וכמו שאמרתי קודם, לא להפוך את זה למשקעים, זאת בחירה, אני צריך לקום בבוקר ולבחור לשים את זה בצד. ולא להעמיס את זה על הגב ולהביא את כל הדבר הזה לריב הבא ולריב הבא ולריב הבא ולריב הבא. והיכולת שלי לבחור בזה היא הרבה פעמים נשענת על זה שאני יודע, אני יודע להגיד למה, למה אני עושה את זה.
בדיוק. ויש עוד דבר, וגם הוא חשוב להגיד. אם למדנו איך לריב נכון והתקשורת בינינו טובה ואנחנו נרגעים וכו', האויב שיכול להיות בינינו שדווקא במקום הזה אנחנו יכולים להתרחק, כי הנה אנחנו מסתדרים על זה, את הורדת, אני מקשיב לך על הקושי שלך עם הגרושה, אני מרגישה מוקשבת, הצלחנו לדבר על זה, אפילו שמנו כל מיני איזה שהם דברים שאנחנו רוצים לשנות וכו'. אבל אנחנו מתרחקים בזוגיות, אנחנו, למה זה קורה? בגלל שיש, כמו שאמרנו, יש עוד דברים שצריכים להיות שם כדי להחזיק אותנו ביחד, וגם צריך בסוף לזכור שיש בזוגיות שצריך לטפח אותה. לא שום קשר לכלום. להשקיע בזוגיות, להשקיע בזמן זוגי, להשקיע בשיחה זוגית, ללמוד את שפת האהבה של בן הזוג. זאת אומרת, יש פה עוד כלים שקשורים לזוגיות, שלא קשורים רק לתקשורת שאנחנו רוצים, את יודע, לפתח בינינו הדברים שאנחנו אוהבים לעשות ביחד, התשומת לב שלי אלייך, שלא כל אחד יולך לפינה שלו, ואוקיי, הקשבנו וכו', אלא מה שנקרא, איך אמר שאולי פעם באיזה מערכון של אירנה ושאולי, הוא אומר, צריך לעבוד בזוגיות. הוא שאל אותו, מה זה נקרא לעבוד? הוא אומר, אני קם בבוקר, אני מתקתק במחשב, אני מחפש דברים שהיא אוהבת והיא הולכת. אני מחפש לנו חופשות וכאלה. זה היה סתם, זה הזכיר לי. אז לא צריך לעבוד בזה, אבל צריך לתת תשומת לב לזוגיות. בסוף אנחנו צריכים, אנחנו נמצאים בתוך, הרבה פעמים בתוך מערכת, לחוצה של אילוצים, ואנחנו רוצים כל הזמן שמיכל האהבה שלנו ימלא, שמיכל האהבה של הזוג שלנו ימלא, צריך לתת תשומת לב לזוגיות, ללא קשר לכלום, זה גם כן כלי חשוב. זה אומר לפתח דפוסים ומנגנונים שישמרו על האינטימיות בינינו, ישמרו על הזוגיות בינינו, ישמרו על החברות בינינו. זה ממש להיות בתשומת לב על הדבר הזה.
כן, ואם נגעת בשפות אהבה, אז באמת אני חושב שהם גם מכסות באמת את סל, את הרכשת של הדברים שאנחנו עושים בזוגיות, וכל אחד בשפה שלו. זאת אומרת, יש שם, כי יש שם דברים שקשורים באמת לתקשורת, לזמן האיכות כזה שאנחנו רגע ביחד לבד, למילים הטובות והיפות שאנחנו אומרים אחד לשני. אבל יש שם גם מתן שירות כזה, לעשות בשבילך דברים, להביא בשבילך, לקנות מדי פעם דברים. זאת אומרת, איזושהי תשומת לב לחלקים אחרים, גם אם אין על מה לדבר, כאילו, כי בסוף הריב נכון אומר שכשאנחנו רבים, עושים את זה נכון. אבל רוב הזמן אנחנו לא רבים. אז מה עושים ברוב הזמן? ומה שאת אומרת זה כאילו שאנחנו באמת צריכים, יש עוד דברים בזוגיות שהם לא פחות מחשובים מהיכולת לריב נכון, עוד יכולות ועוד מיומנויות זוגיות שאנחנו רוצים לפתח. אולי נדבר עליהם בפרקים אחרים, על המיומנויות האלה. אז המיומנות הזאת של הריב נכון היא רק אחת מתוך אוסף של מיומנויות זוגיות שאנחנו צריכים ללמוד. וזה לבדו לא מספיק.
בדיוק. אז אם אנחנו מסכמים ככה את הפרק הזה, אז אנחנו אומרים, כן, לריב נכון זה חשוב. חשוב, צריך לעבוד על זה, צריך לדבר על זה, צריך ללמוד את זה, ולהיות טובים בזה יותר ויותר. האם תמיד נצליח? לא יודעת, לא, כנראה שלא, אבל האם אנחנו רוצים להיות, שוב, להשתפר בזה ולהיות טובים בזה? כן. להפך, להסתכל על זה כהזדמנות, לא כאיזה מכשלה, אלא יש פה איזו הזדמנות, סקרנות, שהוא אפשרות לצמיחה משותפת ביחד.
גם לריב נכון, אפרופו, זה פעולה. אנחנו רוצים בעיקר לתרגל את זה. אפשר ללמוד, אפשר לדבר, אפשר לעבור קורסים, בסוף צריך לעשות את זה.
נכון.
אז גם עצם הריב נכון, זאת גם עשייה.
לא לפחד מזה, מהריב. אפשר להפך, להפך. יש שם לסקרנות, אולי דרך הצמיחה שלנו משותפת בעניין הריב, אני אגלה לך עוד דברים, אני אגלה על עצמי. אנחנו נפתח ונשכלל את המיומנויות שלנו ביחד.
לא צריך לייצר ריב, אבל אם כבר הגענו לזה, לא לברוח מזה, את אומרת, להשתמש
בה. למה? אם אין לנו ריב, אולי נייצר כדי שנוכל סתם. אוקיי, מצוין. אבל אנחנו אומרים, אם אנחנו עונים על השאלה, אם לדעת לריב נכון, זה כל הסיפור בפרק ב', בהחלט לא. בהחלט לא, במיוחד הפרק ב', במיוחד במקום הזה שבו אנחנו חייבים לייצר לעצמנו עוגנים, דפוסים ודברים שיחזקו את הזוגיות שלנו שלא קשורים ליכולת התקשורת שלנו. וזה בדיוק הדברים שדיברנו עליהם ונגענו בהם, שזה איזושהי, זה תמונת עתיד משותפת. צריכים לייצר את הדבר הזה, זה לא nice to have, זה ממש כלי. תסתכל עליו, לדעת שאנחנו הולכים לאותו כיוון, לדעת מה שנינו רוצים לייצר, מה תכלית הרחבה של כל הדבר הזה, איזה מערכים שאנחנו רוצים, יש ממש לייצר את הדבר הזה, זה כלי אחד. כלי השני שמאוד יחזק את הזוגיות שלנו וישאיר אותנו ביחד, אמרנו, זה היכולת שלנו לשים לעצמנו את תוצאות שאנחנו רוצים להגיע אליהם, וגם להיות בעשייה מולם, אתה בחלק שלך ואני בחלק שלי, ולא רק לדבר ולהקשיב וכולי, אלא לצאת וגם לעשות צעדים, שזה עוד חלק חשוב כדי לשמור את הזוגיות הזאת, כדי לקדם, בטח בפרק ב' שיש בה הרבה אתגרים ואנחנו רוצים לטפל בהם.
ועוד מיומנויות, כמו שלא דיברנו עליהם היום, של יצירת דפוסים,
איזשהו חוזה זוגי ששומר עלינו, כן, כזה, כן. נגיד הולכים לישון ביחד, נגיד מייצרים מסורת כזאת בינינו של, ככה, של חגיגות ימי הולדת, כאילו יוצרים בינינו מסורות ודפוסים, מנגנונים ששומרים עלינו ברמה, כן. הזוגית, צריך לתת להם תשומת לב, צריך לחשוב עליהם, צריך להתחייב עליהם.
ומיומנות של מחויבות שדיברנו עליה בפרק קודם, זאת גם מיומנות, לייצר מחויבות בזוגיות, זה גם מיומנות שצריך לתרגל אותה.
בדיוק. וכמו שאמרנו, כל כך הרבה דברים שתומכים בזוגיות הזאת ומייצרים סביבה תומכת. אז זה ככה מה שהיה המסר שלנו, כי אנחנו רוצים לעזור לזוגות שבאים ואומרים לי, הכל בסדר, אנחנו רק רבים נכון, לומדים לריב אצלנו נכון, ואז הם נפרדים. למה הם נפרדים? כי רבו, אבל לא עשו כלום עם שום דבר, הם לא יודעים לאן שניהם הולכים, היא רוצה ככה, הוא רוצה אחרת, הם לא מדברים על זה, הם לא שמים את זה מול העיניים, הם לא יודעים לעשות את זה נכון, אין להם איזה מנגנון של זמן זוגי, והם נפרדים. ואז אתה אומר, אז מה זה? הנה, אתם רבים נכון, ואתם לא ביחד. אז זה גם וגם, וזה מה שרצינו ככה להעביר בפרק הזה, להדגיש את זה, כדי לעזור באמת לכולנו להיות טובים וחזקים ולייצר את המקום המאוד מאוד טוב. הזוגיות שלנו היא הבסיס לכל, היא העוגן, היא מה שמחזיק את החיבור הזה, היא הדלק, היא כשהיא חזקה והיא טובה, ויש בה את היכולת לריב נכון, ואת המימוניות שדיברנו עליהן, ואנחנו יודעים לעשות את זה, אז אנחנו מייצרים את האפשרות גם לילדים שלנו, להתחבר לתוך המקום הזה, אנחנו מובילים ומנהיגים גם את החיים שלנו וגם את החיים שלהם, זה מאוד מאוד חשוב לככה, לתת תשומת לב ולטפל בזוגיות שלנו. אז להתראות בפרק הבא, ובהצלחה לכולנו בזוגיות שלנו. ביי.
ביי.